טוב, אנחנו נתחיל. אנחנו בספר שופטים בפרק 9 שמספר על אבימלך. אתם בוודאי זוכרים שאצל גדעון, ככה מספר התנ"ך, אצל גדעון היו 70 בנים, ואחרי מותו לא היה שופט. במקום שופט מלכו 70 בניו. שפטו, כן. היה מין שלטון כזה, שיש מושג כזה נקרא אוליגרכיה. יש שלטון האצולה, יש דמוקרטיה, שלטון העם, יש מונרכיה, שלטון המלך, יחיד, ויש אוליגרכיה, זה שלטון האצולה. אז זה היה סוג כזה של שלטון, של, על ידי האצולה היא ששולטת. ואבימלך הגיע, הוא רצה לשלוט, להיות בשלטון יחיד, והיה אחד הבנים, כאילו, מפילגש, כזה, בן בסוג ב', הוא השתלט על המלוכה על ידי זה שהוא הרג 70 אחים שלו, חוץ מאחד שם, יותם, הרג את אחים, ונהיה מלך, נהיה שופט, נהיה מנהיג של עם ישראל. וגם אחר כך הוא היה בן אדם שהיה רוצח, ממש, זאת אומרת, היה שופך דמים בקלות, על ימין ועל שמאל, לא רק כמו שחז"ל אומרים שעל אבן אחת הוא הרג 70 אחים שלו, אלא הוא גם הרג את אנשי שכם ואנשי תבץ, ממש היה רוצח. השאלה שמתבקשת כאן, אז למה הקדוש ברוך הוא עזר לו להשתלט על מלוכה? הרי ברור שהוא לא היה יכול לעשות את זה בכוחות עצמו. אולי נראה כמה מקורות על זה. וככה. כן, אז גמרא בבבא בתרא אומרת שקדוש ברוך הוא זה שממנה את אפילו פקידים זוטרים שיש בכלל בעם ישראל, כן? אוי לה לספינה, אנחנו במקור מספר אחת, אוי לה לספינה שאיבד קרבניתה, והמתנשא לכל הראש, אמר רב חנן בר אבא, אמר רב, אפילו רש גרגותא משמי מוקי מאלי. זאת אומרת, אפילו רש גרגותא זה פקיד זוטר כזה של מישהו שאחראי על שואבי מים מבורות, ממש כזה אינסטילטור הראשי של... גם הוא ממונה על ידי קדוש ברוך הוא. אז קל וחומר שאם יש כאן מישהו שעומד בראש עם ישראל, אז השם עזר לו. עכשיו שאלה, למה? למה הקדוש ברוך הוא עוזר לרוצח כזה? אדם כל כך מושחת, כל כך ברוטלי, כל כך אכזרי. למה הקדוש ברוך הוא שולח לו סייעתא דשמיא? אלא אנחנו צריכים להבין שבמציאות יש כוחות, או אפשר להגיד הכרח היסטורי. מה שקובע להופעה של איש זה או אחר, זה לא רצון או סגולות או תכונות אחרות של אדם ספציפי, רק את זה קובע. לא. ישנם דברים שהם הכרח היסטורי. וכשיש הכרח היסטורי, אז ההכרח הזה פועל. זאת אומרת, במילים אחרות, היה צורך אובייקטיבי להופעת שלטון מרוכז בעם ישראל. זה היה הצורך. ושבעים בניו של גדעון לא סיפקו את הצורך הזה. ולכן הם היו צריכים להתפרק בצורה כזאת או בצורה אחרת. על ידי הרצח או על ידי מרד, על ידי המון המון אפשרויות. דבר אחד ברור, שאוליגרכיה, זאת אומרת שלטון האצולה, הלאה, זה היה מכשול בדרך להופעת המלכות דוד בעתיד. ועכשיו המכשול הזה צריך להוריד אותו. לכן הם היו צריכים להתפרק. ואז נשאלת השאלה, נו בסדר, הם היו צריכים להתפרק, אבל למה דווקא אבימלך מכל עם ישראל, דווקא רשע שכזה, דווקא איש כזה צריך להיות בראש האומה? מה זה? למה דווקא הוא? ועל זה אומר משל יותם. אם אתם זוכרים, כן, אחד האחים, אחד משבעים האחים של אבימלך ברח, נשאר בחיים, ועכשיו כשאבימלך שולט, הוא כאילו מתמנה על שלטון בשכם, יותם עולה שם להר, על הגבעה, והוא צועק שם, מספר משל יותם, שהמשל הזה אומר שאנשי, זאת אומרת שעצי יער רצו להמליך עליהם מלך, ורוב העצים ביער כמובן הם כידוע הם עצי סרק, הם חיפשו דווקא עץ פרי, ודווקא מעץ משבעת המינים, לכן הם פנו לזית ולטעינה ולגפן, והציעו את שהם יהיו מלאכים, והם כל אחד סירב בגלל בגדול אמירה כוללת של כולם, זה שאנחנו לא ראויים. והם לא שלטו. ואז הצייר פנו לאתד, או אתד נהיה מלך. אתד זה לא סתם עץ רק, זה עץ כזה קטן, מגיל כאלה קוצים, שהוא כולו דוקר. אז הוא נהיה מלך. מה בא להגיד משל הזה? מה יותם מתכוון כשהוא מספר לעם ישראל את המשל הזה? הוא רצה להגיד ש אנשים אחרים, חוץ מאבימלך, עצים אחרים, אנשים אחרים שהיו אז, הם לא היו ראויים. אולי נגיד זה יותר מדויק. הם לא היו מתאימים לתפקיד. מה זאת אומרת? דבורה לא הייתה מתאימה, או גדעון, או תניאל בן כנז לא היה מתאים. הם לא היו מתאימים, הם כן היו ראויים, אבל לא מתאימים לתפקיד. ועל זה חז"ל אומרים לנו במדרש, במקור 2 אצלכם, בילקוט שמעוני, אומר ככה המדרש, ואמרו לזית מלכה עלינו, זה עתניאל בן כנז. עתניאל בן כנז, כמובן אתם זוכרים, אנחנו דיברנו עליו בתחילת ספר יהושע, הוא היה אדם גדול, ענק, תלמיד חכם, פשוט לא רגיל, שהוא חידש שם 3,000 הלכות שנשכחו בזמנו של מאבל של משה, הוא חידש אותם בסברה, מחוכמתו, לא מנבואה. זאת אומרת, החוכמה שלו הגיעה כמעט למדרגה הזאת של נבואת משה, משהו אדיר. והוא היה, שהיה משבט יהודה, היה הכי מתאים לכאורה למלוך או להיות שופט, במיוחד גם אחרי מות של יהושע, והוא לא הסכים. ומה אמר לו עתניאל? החדלתי את דשני. כן, זאת אני, אין לי כבר אפשרות הזאת, אני לא. ואז פה סיפור שהלכו אצל דבורה, שהייתה סמל של גפן, והלכו אחר כך לגדעון. לא, אף אחד לא יכול לשלוט. על זה משל יותם. אומרת, הוא לא כזה בא ש... מה אתם לקחתם לעצמכם איזה עתד כזה, איזה שם כלומני כזה, אבי מלך הזה? זה לא הרעיון של משל עתד, זה הרעיון של גדולים וטובים, הם שלא הלכו, לא יכלו. לא היו מתאימים. אני חושב שזה מאוד מאוד מזכיר לנו תקופה שלנו, פחות או יותר של לפני 150 שנה. זה היה מצב די דומה למה שפה מסופר על אבימלך. אם אתם זוכרים בהיסטוריה, זה היה די דומה. היו חסידים, היו ליטאים, היו אנשי תנועת המוסר, היו תלמידי חמים בני עדות המזרח בצפון אפריקה, והיו, בעם ישראל היו הרבה תלמידי חכמים, הרבה אנשים גדולים, הרבה כאלה שהיו יכולים, שהיו ממש משכמם ומעלה, אנשים ממש מעולים וצדיקים ותלמידי חכמים לכל דבר. אז למה הם לא הקימו מלכות הדקדושה? למה הם לא עשו מדינה שהיא תהיה מדינה טובה? מדינה על פי הלכה, שהכל הולך לפי דבר השם, שאין שאלה אם יחללו שם שבת, ואין שאלה אם ימכרו שם חזיר, ואין בעיות. הנה, בבקשה. יכולתם לעשות את זה. הרי לא הייתה בעיה שמישהו מגדולי ישראל היה עושה מה שהרצל עשה. הם גם היו יכולים לנסוע ולהיפגש עם סולטן הטורקי, גם הם היו יכולים ללכת לפרלמנט הבריטי, גם הם היו יכולים לעשות קונגרס עולמי בברדיצ'ב, אני יודע, משהו במקום בווינה, אז היו עושים את זה, היה אפשר. למה הם לא עשו את זה? לכל אחת הייתה סיבה משלו. והיו אנשים גדולים. היה הרבי מלובביץ' הקודם, לא האחרון, שהיה אלה לפניו, רב שלום בר, שהוא אמר, כשבאו עליו אנשי בילו, שהציעו לו שנעשה ביחד ונעלה לארץ ונקים פה מדינה, והם הציעו, היו מדברים, היו דיבורים על זה. אז הוא אמר, אז הוא כותב בפירוש, שאני יכולתי לעלות לארץ 100,000 חסידים שלי. היו אז 100,000 חסידים, ויש דעות אחרות שיהיה אפילו 500,000. יכולתי לעלות, אבל בגלל שהם לא אמרו בשם השם, בגלל שהם היו תנועה חילונית, אני לא רציתי, לא הסכמתי וכו'. אבל אם כל אחת היה, כל רב שהיו לו שם קהילות גדולות, על מאות אלפי יהודים, היו אומרים לעלות לארץ, והיו עולים ובונים פה מדינה דתית. אז למה לא עשו את זה? כמובן שלכל אחת הייתה סיבה אחרת. שם אנשים שאחר כך הפכו לסאטמר, אצלם הייתה גישה שהם חיכו למשיח, עשו לה כמדינה לפני שבא משיח. מישהו אחר שם, לבני עדות המזרח, היו תלמידי חכמים, אבל הם לא היו מנהיגים של מאות אלפי אנשים. הם היו תלמידי חכמים פה, שם, פה, אבל לא משהו שקהילה שלמה גדולה כזאת עומדת אחריו. אצל ליטאים הייתה הסיבה שלהם, תנועות המוסר, אותו דבר. כל הדברים הללו היה משהו שעיכב אותם. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים מה שאמרנו קודם, מה שהקים את מדינת ישראל זה היה הכרח היסטורי. זאת אומרת, כמו שאבימלך היה הכרח היסטורי שתקום הנהגה מרכזית בעם ישראל, ולא 70 אנשי אוליגרכיה, לא שווים השולטים, כך היה הכרח היסטורי שתקום מדינת ישראל. וכמו שאז דבורה הנביאה ועתניאל בן גמליאל לא יכלו, בגלל כל מיני סיבות, אבל אולי נגיד זה בצורה עוד יותר ברורה, הם לא היו מתאימים לתפקיד, כל אחד בגלל סיבה אחרת שלו, להנהיג את עם ישראל אז באותה תקופה, ככה גם חסידים וליטאים וצדיקים ותלמידי חכמים ולא יכלו, פשוט לא היו מתאימים לתפקיד. ולכן בא בן גוריון, בא עתד, והוא הקים את המדינה. וככה זה היה גם עם אבימלך. יש לנו הרבה פעמים מחשבה כזאת, הרבה פעמים אנשים חושבים מן, אם הראש ישיבה שלי היה ראש ממשלה, בטח הייתה פה מדינה נפלאה. נכון שיש כזה, לפעמים תלמיד ככה מתפעל מהרב שלו, שהוא חכם וצדי וכזה טוב, אתה רק לא מבין איך לקדוש ריבונו של עולם, יש לך תלמיד חכם, אדם כל כך טוב, צדי כזה גדול, יש לך בבית גנזיך, פה בישיבה שלנו. תודה רבה, ישר כוח. ברוך אתה אדוני מלך העולם שקוראים לך. יש לך תלמיד חכם כזה גדול, למה אתה לא עושה אותו ראש ממשלה? יש שם רב בני, כולם מדברים איזה הוא חכם, איזה זה. אם הוא היה עומד בראש הממשלה, מזמן היה משיח, אם מזמן היינו פותרים כל הבעיות עם הרבים הללו, ועם הזה, ועם צניות בעם ישראל, רק עם רב בני. אבל השם משום מה העדיף את בני גוריון, או בני נתניהו. וזה בגלל שהרב בני לא מתאים לתפקיד. צריך להגיד את זה בפירוש. היום, לעניות דעתי, זה שבהנהגה של עם עומדים אנשים לא דתיים, זה מעיד על אנשים דתיים. אנחנו לא מוכנים. למה? סיבות. כל מיני, יש הרבה סיבות. לא מתאימים. עכשיו, מה שנשאר לנו עוד להבין, זה אם אנחנו היינו אז בתקופה של אבימלך, תארו לעצמכם שאנחנו ממש, כמו שאתם יודעים, כל מה שאנחנו מבינים, מכירים, אנחנו אז באותה תקופה, עכשיו נמצאים ויכולים או להתנגד, ממש פיזית, כן, להתארגן קבוצה כזאת נגד אבימלך, או התנגדות פסיבית. לא ללכת לצבא, למשל, או לא לשלם מיסים, או סתם מרד אזרחי. אם אנחנו יכולים להתנגד לאבימלך, אקטיבית או פסיבית, היינו עושים את זה? כן. כן. כן, אבל אני עכשיו שואל, מה העמדה שלנו? האם אנחנו, יש לנו עכשיו ראש ממשלה רוצח, רשע, כזה שלא סתם רוצח, כן? רצח את האחים שלו, אחים, בשר מבשרו.
רצחו את הראש ממשלה הזה כבר.
מה?
רצחו אותו כבר, לפני 15 שנה.
זהו, אני עכשיו שואל, מה העמדה שלנו? האם אנחנו אנחנו איתו או לא? כן?
האלטרנטיבה שלנו.
זו שאלה גדולה.
אבל אם אני לא מתאים, אז למה שאני אתנגד למי שכן מתאים כנראה?
אהה.
מה, כאילו מה אני הולך לעשות? אני מתנגד למי, אני לא מתאים, ואז זהו, אני הרגתי אותו, אז מה אני אעשה? אז אני לא מתאים.
נכון, אני חושב שזאת עיקר השאלה. עיקר השאלה, כמו שאתם אמרתם, מה אלטרנטיבה? אז עכשיו, בסדר, אין החילוני הזה, הרשע הזה, כן? אין אותו. נו, אוקיי, עכשיו, מי יבוא במקומו? אבל כמו שיעקב מאיר אומר, אין אלטרנטיבה. על זה, מה האלטרנטיבה?
היום? הרב שואל על היום?
לא, לא, אני מדבר על זמן של אבימלך. לאבימלך אין אלטרנטיבה.
אבל הבן הבכור יכול להיות.
על זה, על זה הסיפור של משל יותם. הוא עובר אחד אחת, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, והוא מראה שלא, אין מישהו שמתאים. כן, בבקשה?
אבל עדיין הם יותר מתאימים מהצד. הגפן והתאנה כל היום. לא מתאימים, אבל יותר מתאימים
מהאתת. כן, אבל הם בגלל סיבות כאלו ואחרות. זאת אומרת, אתה מבין? זה לא משנה למה. התשובה היא פשוט הוא לא מתאים. לא יודע, לא משנה. בגלל שהוא בעצמו לא רוצה, בגלל שהוא לא רוצה להפסיק ללמוד תורה, או בגלל שאשתו לא מרשה לו. לא משנה. שורה תחתונה, אם אין אבימלך, אין אף אחד. אז המתעוררת שאלה במקרה כזה, שאם אין, ששאלה עכשיו זה הוואקום, נוצר וואקום, ואין במדיניות וואקום, אין דבר כזה. ברגע שלא אבימלך ישלוט, אז, ואין הנהגה יהודית שיהיה במקום, כן? אז במקומו יבוא עכשיו, יבואו גויים. זאת אומרת, במילים אחרות, השאלה שאנחנו כן מנסים להבין אותה היום, שהיא שאלה, זה מה עדיף לעם ישראל? שיהיה לנו ראש ממשלה יוסי ביילין, או מישהו שם שמאלני, קיצוני, מישהו, או אובמה. כמו שזה היה פה, בזמן של אנגלים היו. האנגלים שלטו כאן, אז יהיה לנו ראש ממשלה, צ'רצ'יל. מה עדיף לנו? שיהיה יהודי רע או גוי רגיל? מה טוב לעם ישראל? אני חושב ששאלה הזאת היא שאלה מרכזית של פרק תשיעי בספר שופטים. אם אנחנו עכשיו, בכל פרק, בכל סוגיה שאנחנו לומדים בתנ"ך, תמיד יש שאלה מרכזית, עניין עיקרי שתנ"ך עוסק בו, שהפרק הזה עוסק בו. אז זה לא סתם שאנחנו לומדים תנ"ך, סיפורים כאלה, מה שהיה שם לפני 3,300 שנה, שם בארץ ישראל, שם בשכם, סיפורים, סיפורים, סיפורי תנ"ך. לא, זה לא עניין כאן. כל סיפור, כל עניין כזה, זה בירור סוגיה רוחנית שהיא עוד צריכה לדורות. תמיד בכל סוגיה יש עניין עיקרי, מרכזי. אז אם אנחנו עכשיו שואלים, מה העניין, מה שיעור מרכזי, מה השאלה המרכזית בפרק תשיעי בספר שופטים? השאלה המרכזית זה מה עדיף? עדיף לנו שיהיה יהודי רשע. שמה זה יהודי רשע? מה פירוש יהודי רשע? שהוא ימכור עם ישראל, ארץ ישראל, שהוא ייתן שטחים לפלסטינאים, שייתן את שם גודל של כל סיני, כן? ייתן את זה למצרים, שהוא יעשה ממש דברים רעים. איפה גבול לשלטון רע בעם ישראל? גבול מוסרי שלנו, שאנחנו אומרים, אם הוא יעשה דבר כזה, גמרנו, אני לא מוכן איתו. למשל, אם ראש הממשלה היהודי התחיל לרדוף דתיים, לרדוף, גוזר פאות, אוסר להם לקיים תורה ומצוות, שבת, כל הדברים הללו. חס וחלילה. האם אנחנו ממשיכים לתמוך בו? איפה גבול? ופה, כל הזמן, אתם מבינים, אלטרנטיבה תמיד זה, אלטרנטיבה זה אובמה. אנחנו הופכים להיות למדינה 52 של ארצות הברית. אתם מבינים, למה השאלה הזאת היא כל כך מרכזית? כי יש אהבה אמינה אצל הרבה דתיים, יש אהבה אמינה, יש מין מחשבה כזאת, חלום כזה, שבעצם מה אני רוצה בסך הכל, בעולם, בגדול, מה אני רוצה בסך הכל? שיתנו לי ללמוד תורה. אני רוצה לשבת, ללמוד תורה, לעסוק בזה, שיהיה לי פרנסה מינימלית, אבל מה המטרה שלי? ללמוד תורה. בשביל מה אני צריך מדינה? בשביל מה ללכת לצבא, טנקים, עניינים, להתעסק, כלכלה, בעיות, נפט, יש גז, אין גז, זירה בינלאומית, בשביל מה? אם אנחנו היינו הופכים עכשיו למדינה 52 של ארצות הברית, והם היו מספקים לנו אפשרות לשבת, ללמוד, לחיות, כמו שזה היה פחות או יותר בזמן של מנדט בריטים. בריטים לא אסרו עלינו לקיים תורה ומצוות, בעצמם שם הנציג של בריטים, הנציב העליון של בריטים, היה בא לבקר אותנו בחגים, היה מציין, היה נותן מדליות לרבנים. אתם יודעים, היה נותן, זה היה משהו מאוד, בסך הכל, ליהדות. אנגלים היו שלטון מאוד ידידותי.
למה? היה סופר הלבן.
שמה? זה היה רק עניין לאומי. הם התנגדו... לא, 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 סליחה. אני מדבר עכשיו על יחס לדת יהודית, לא ללאומיות יהודית. אם ללאום, אז הם היו גרועים שבגרועים. סליחה, סליחה?
מצוות יישוב ארץ ישראל.
טוב, אני מדבר על קיום מצוות בארץ ישראל. פה מה שכבודו מעלה, זה מצווה שהתנגשה עם השלטון הלאומי של בריטים. פוליטיקה לאומית שלהם. אני מדבר על מצוות. אנגלים לא אסרו עלינו לקיים תורה ומצוות, אלא להפך, הם עודדו שאנחנו נהיה דתיים. אז בשביל מה אנחנו היינו צריכים את המדינה הזאת? אם היו נותנים לנו מספיק תקציבים, לשבת, לומדים כולם, יושבים בישיבות, לומדים תורה וזה, זה חלום שיהיה לנו כזה דבר. או שבאמת השאיפה היא שאיפה לאומית. ועוד פעם, אני עכשיו מדבר על מלך רע, כי ברור שהכי טוב זה יהיה, שאנחנו גם לומדים תורה, וגם ישבים את ארץ ישראל, גם יש לנו צבא חזק, וגם אנחנו מפתחים את התעשייה וכל זה. ודאי שזה הכי טוב, כמו שעכשיו במדינת ישראל. אבל אני אומר, לא. אני עכשיו אומר, במצב כזה שהוא רודף יהודים, שהוא נותן שטחים שלנו לערבים, לאויבים שלנו, שהוא נגד יהודים, הורג יהודים. האם אנחנו היינו מעדיפים מנהיג רשע כזה, או יותר טוב לנו את מנהיג כזה, כמו, אני יודע, מישהו גוי. גוי טוב, לויאלי. כמו שאמרתי, ביחס לתורה ומצוות, אז היו אנגלים כאלה.
כן, אבל המרכזית זה יישוב הארץ, כאילו זה כל הקיום של המצוות הוא תלוי בארץ ישראל. ולכן
ואם הוא נותן לך לעלות לפה ועולים יהודים פה והם לא מקיימים מדינה, רק חיים פה, יש מצוות מיישוב ארץ ישראל.
יש איסור של
המלך
מלך שלא מזהה ישראל,
יפה, עכשיו על זה אני שואל, מה עדיף לנו, מלך יהודי רשע? הרי שם זה מדובר על פה זאת השאלה, מה שכבודו עכשיו מלא, שם מדובר על אדם מלך נורמלי, טוב, דתי אולי, רב עובדיה, הוא יהיה מלך שלנו. או שאנחנו אומרים, לא, 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 אנחנו מעדיפים אבימלך מאשר מישהו אחר. אנחנו מעדיפים יהודי רשע, שמאלני, קיצוני, כן? מאשר שיבוא לפה עכשיו גוי. אני חושב שזאת שאלה המרכזית של הפרק הזה. כן, מה אתה אומר?
יש גם חלופה שלישית, שזה חלופה אמונית. מנהיגות אמונית, זה עם ישראל. לא חייב להיות או אובמה או שמאל קיצוני.
כן, מה האפשרות שלישית?
שיהיה, כמו שאמר, קודם כל, צאן תשים עליך המלך מקרב אחיך תשים.
יפה. על זה, אני חושב שאנחנו כבר התייחסנו, אנחנו דיברנו על זה. על זה משל יותם. על זה הוא בא להגיד שאין אלטרנטיבה, אין אפשרות שלישית, אין מנהיגות יהודית ואין שם רב בני שהוא יעמוד בראש ממשלה. אין לנו.
היום יש.
טוב, אנחנו מדברים על אבימלך. אנחנו מדברים על אבימלך. חוץ מזה, כשאתה אומר שהיום יש, אני בספק גדול. למה אני בספק? אתה יודע למה? כי אין. עובדה. עובדה. זה פשוט... יש אולי רב בני שהוא כזה כולו מאוד מאוד חריזמטי, אבל הוא כלום בעיני עם ישראל, ועם ישראל לא רוצה את רב בני הזה. תבין, כשאתה אומר יש, אז אני צריך, תבין, זה לא דיבורים, זה לא, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אנחנו חושבים, יש לנו דעות שונות, הרי זה לא נושא. כי אם יש, אז יש מישהו שיתמוך בו, שבוחר בו. והיום מדובר שהיום סקרים אומרים שהשתי מפלגות דתיות לאומיות שישנם מבדל שם לשעבר בית לאומי וזה, הם עומדים להתפרק, הם בקושי עוברים אחוז חסימה.
אבל בתוך הליכוד היום,
רק שנייה.
יש כל בן אדם רביעי.
בסדר.
זאת אומרת שרבע מתומכי הליכוד היום, כן. הם תומכים במנהיגות יהודית, למרות שהצליחו לתחום אותו מחוץ.
זאת אומרת, במילים אחרות...
שהחלופה נמצאת, זה שהיא עוד לא בכנסת.
היא אמת, היא ודאי על הקרקע, היא עוד לא הגיעה למקום הנכון.
כן. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאתה אומר, שאנשים דתיים, אפילו דתיים, מעדיפים את אבימלך, מעדיפים חילוני שיעמוד בראש המפלגה שלהם. אלה שבוחרים, הם יודעים שראש יהיה ראש ממשלה, יהיה חילוני, והם מעדיפים חילוני מאשר דוס.
13
הם מתפרקים. כן, בבקשה.
עכשיו יותר מסתיים, אם תצא אש מאבימלך בתוכה.
נכון.
בדיוק,
אוקיי. זה בדיוק השאלה הטובה מאוד עכשיו שנשאלת. אז איפה גבול? עכשיו יוצא לנו לא סתם שהוא חילוני או דתי כל זה. אנחנו עכשיו מדברים על זה שהוא יוצא ממנו אש. והוא יהרוג יהודים, לא רק שהוא ירדוף אותם, יהרוג אותם. כן. יותר מזה. אני חושב שאנחנו כבר היינו במצב כזה. בן גוריון הרג יהודים. היה זמן כזה.
גם רבין ראה הרג יהודים, באלטלנה.
אז על זה מדובר. אתם יודעים, היה לנו, אנחנו כבר היינו בסיטואציה הזאת, שמה שיותם מאיים, שיבוא אש והיא תאכל אתכם וכל זה, היה. ובואו נראה מה היחס של רב צבי יהודה לאפשרות כזאת. תסתכלו אצלכם במקור 5, אומר רב צבי יהודה ככה: זכינו ברוך השם לעצמאות, זה לא מקרה, אנחנו לא מקריים. מה פירוש אנחנו לא מקריים? כמו שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, כן? שאפילו רש גרגותה, אומרת הגמרא בבבא בתרא, ממנה אותה קדוש ברוך הוא. ודאי שאם יש פה הנהגה אלוקית מסוימת, אז זה לא מקרה. ברור שזה שבן גוריון זכה לעמוד בראש ממשלה, זה לא בגלל טוב, טעות, קרתה טעות. הקדוש ברוך הוא מעלה מלאכים, כמו עוד מעט תגיד, ומוריד מלאכים. מי שעשה את אבימלך לראש, זה הקדוש ברוך הוא, גם בן גוריון, הקדוש ברוך הוא שם אותו בראש. תסתכלו, ממשיך על זה הרב צביודה, מקור חמש, כן? ריבונו של עולם מוריד מלאכים ומושיב מלאכים, והופך מהפיכות ממזרח השמש ועד מבוא, כדי להביאנו לעצמיותנו. זוהי המדינה שבן גוריון הכריז עליה לפני כמה שנים, לפני כל אומות העולם, במוזיאון בתל אביב. בן גוריון היה אפיקורס. כן? רב צביודה אומר את זה, הוא הכיר אותו אישית. הוא אומר, בן גוריון היה אפיקורס, הכרתי אותו. במובן הדתי הוא היה אפיקורס. ואף על פי כן, בכל עושה הקדוש ברוך הוא שליחותו. יש מושג כזה בגמרא שאומרת שקדוש ברוך הוא יכול לעשות שליחים שלו צדיקים, רשעים, אפילו בעלי חיים, אפילו עורבים שהביאו אוכל לאליהו נביא. השם עושה מכל מה שקיים, עושה את שליחות. יש לקדוש ברוך הוא מטרה, להקים פה מלכות דוד. רק רגע. מטרה של קדוש ברוך הוא להקין פה מלכות דוד. נכון להיום השיטה האוליגרכית של 70 בניו מפריעה בדרך הזאת. אז הוא יוריד אותם. זה הרעיון כאן. תראו, אומר ככה, יש סדרי נשמות, והוא זוכה להיות איש המסדר עצמותינו. זאת אומרת, בן גוריון, והרב ציודה עכשיו מדבר על, על מקרה הזה שהוא אחרי אלטלנה. הרב ציודה כבר יודע שהוא רצח יהודים. והוא מבין שיש פה הנהגה גלובלית, אנחנו בדרך להופעת מלכות בית דוד. וככה הם גלגולי הדברים של המעשה הנפלא והנורא הזה של הקדוש ברוך הוא, להודיע לאומות עולם שכאן שלטון ממשלתי של עם ישראל, על ארץ הזאת שלנו. ולמה אני אומר שזה דבר מרכזי של הפרק הזה? כי אם אתם תסתכלו על המבנה של פרק 9 בספר שופטים, אתם תראו שהכל הולך שם על נקודה אחת. כל הסיפור הזה, שאבי מלך הוא עושה ככה, 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 הכל הולך בסופו של דבר לנקודה אחת. ומה הנקודה הזאת? שגל בן עבד, אחד הדמויות שם בשכם, אומר לזבול ואומר לבני שכם, למה לכם בכלל ללכת בדרכו ולהיות עבדים של אבי מלך? בוא אנחנו נביא פה מישהו אחר במקומו. מי יהיה במקומו? חמור אבי שכם. זאת זה כאילו נקודת משבר בכל הפרק הזה, שגל בן עבד מציע עכשיו במקום שלטון יהודי של רשעים שלטון טוב של גויים. מה עדיף? והתשובה הגדולה של דבר הזה, לשאלה הזאת, זו תשובה של זבול, שהוא מבין את כל זה, והוא בעצמו, שהוא נגד אבימלך, זבול, כן? בכל אופן, הוא בעצמו שולח שליחים לאבימלך, מביא אותו לשכם, ובשכם כשהוא מביא, הוא הורג את, ומנצח שם את גל בן עבד, זורק את כולם, והוא הורג את יהודים גם שם. וזבול מבין את זה, ובכל אופן הוא בוחר בשלטון יהודי רע מאשר של גוי טוב. תסתכלו על זה, אומר זה אצלכם במקור 3, אומר על זה פסוק כף ח', ואומר גל בן עבד, מי אבי מלך ומי שכם כי נעבדנו? הלו בן ירובל ויזבול פקידו. מה כן הוא מציע? עבדו את אנשי חמור אבי שכם. ומדוע נעבדנו אנו, אנחנו? מי ייתן את העם הזה בידי והסירה וכו', כן? ואת המלך והוא ככה מתפאר. ומה התגובה של זבול? וישמע, הקור ארבע, כן? וישמע זבול שר העיר את דברי גל בן עבד, ויחר פה, וישלח מלאכים אל אבימלך בתרמה, למור, הנה גל בן עבד וכו', והוא מביא אותו. זאת אומרת, מה שאנחנו כאן רואים, שאם יש שאלה מי עדיף, אז כן, אז יהודי רשע עדיף מאשר גוי טוב. ואני חושב שזה הבירור שהוא מאוד משמעותי ביחס שלנו היום למדינה. ומעניין שאחרי כל זה, זאת אומרת, מי חושב בדעה הזאת מה שאני אומר לכם? הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים את זה? תסתכלו, נכון, זה מציאות, אבל תסתכלו, אומר על זה הרד"ק, שאבימלך קראו עליו שהוא מושיע את ישראל, כן? הרשע הזה, הרוצח, כתוב עליו שהוא מושיע ישראל, שאומר על זה הרד"ק, גם אבימלך הושיע את ישראל מיד אויביהם. ברגע שיש לך פה אפשרות להציל את יהודים מגויים, זה הופך אותך אותך למנהיג ולמלך אפילו. למרות שהוא עצמו רשע, אבל ברגע שיש פה הצלה מגויים, וזה אחד הדברים שהם הכי אולי קשים לי אישית, אולי בעניין זה, אם כשאני מתווכח, יש לי כמה חברים שהם לא אומרים תפילה לשלום המדינה, וגם לא אומרים, אז אני אומר, בסדר, אני מבין את זה, אתם לא מקבלים מדינה, אבל להגיד תודה לחיילי צהל, סתם תודה, להגיד מי שברך לחיילי צהל, למה לא אומרים? אתם מבינים, אז יש פה עניין פוליטי, מדיני, אתה חושב ככה, הוא חושב ככה, יש קדושה למדינה, אין קדושה, אני מבין. אבל להגיד תודה לחיילים שהם משרתים, ובזכותם אתה פה יושב ולומד, למה לא להגיד תודה? פה הבעיה. ולכן, אנחנו רואים שמדרש אומר על אבימלך, שהוא היה מלך והקדוש ברוך הוא שם אותו להיות מלך. תסתכלו, אומר את זה מדרש אגדה במקור 6א, אומר ככה: ולפני כבוד הנבא, זה גדעון אביו שאמר לו ישראל, משול בנו, גם אתה, גם בניך, גם בן בנך, כי הושתנו מיד מדיין. ומה אמר להם גדעון? לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרת ככה? חייך שאני מעמיד ממך מלך, שנאמר וישר אבימלך, וישר אבימלך. אתם שומעים מה חז"ל מביאים לנו בשם קדוש ברוך הוא? שאבימלך זה היה פרס שהיה פה מלך בישראל. אז הנה, על זה אני עכשיו מראה לכם פה משהו שהוא מפתיע. ועכשיו עכשיו שואל המדרש, ומניין שהיה מלך? איך אתה אומר על אבימלך שהיה מלך? שנאמר, וילכו וימליכו את אבימלך למלך. זה הפסוק ו. אתה אמרת שלוש דברים שנאמר, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם והשם ימשול בכם. הרי שלוש שנים אני נותן לאבימלך מלכות, שנאמר, ויסר אבימלך על ישראל שלוש שנים. זהו, עכשיו, אם אנחנו מבינים במילים אחרות, שזה... מה ששאלנו בתחילת השיעור, למה הקדוש ברוך הוא מאפשר לאנשים ריקים הללו, לכאורה, כן? להיות בראש המדינה, אנחנו פה עכשיו אומרים משהו יותר מזה, לא שהוא מאפשר לריקים, לא שהוא מאפשר להם, הוא ממנה אותם, הוא מחליט שיהיה פה ראש ממשלה חילוני. לפי חז"ל זה מה שכאן יוצא. השאלה, למה? למה הוא שם דווקא אותם להיות בראש? אני חושב שיש כאן לימוד מאוד חשוב. כן, כמו שאנחנו אומרים, יש תמיד בהנהגה האלוקית בעולם איזשהו עניין אחד, מרכזי, עיקרי. כל השאר הוא הולך ומתאים את עצמו לדבר הזה. זה כמו שבחיים של בן אדם. נגיד, יש לך המון דברים. אתה צריך להסתדר עם מס הכנסה, וצריכים ללכת לקחת ילדים לגן, וצריך ללכת עכשיו לעבודה, ועכשיו אתה צריך ללכת ללמוד קצת תורה, דף גמרא לגמור, ויש לך שם טלפון שחבר שלך חולה, ויש לך סבתא שהיא מתקשרת. המון 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 דברים אנחנו מתעסקים. אבל יש, צריך להיות ככה, שיש קו מרכזי בחיים שלך. שכל מה שאתה עושה, אתה בעצם עושה את זה בשביל הדבר העיקרי שאתה חי בשבילו. אדם שהוא טרוד בכל מיני טרדות, בכל מיני עניינים, הוא הולך לאיבוד. צריך שיהיה לך בחיים דבר עיקרי שאתה עוסק בו. ואתה הולך למס הכנסה, ואתה מבקר את חבר בבית חולים, ואתה עכשיו הולך ללמוד דף גמרא, אתה עושה את זה מתוך צד המרכזי הזה. ואני חושב שככה זה גם בהנהגה האלוקית בהיסטוריה. יש משהו עיקרי שהקדוש ברוך הוא עושה בהיסטוריה. מה הדבר העיקרי, מה המקצוע, מה הדבר העיקרי שהשם עושה בעולם? הוא מעמיד את מלכות בית דוד. זה מה שהשם עושה. וכל השאר זה נועד בשביל דבר העיקרי הזה. כמו שאומר מדרש, שאנשים עוסקים בכל מיני דברים אחרים, בסופו של דבר זה מביא למלכות בית דוד. תסתכלו על זה, אומר מדרש במקור שבע. שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עוסק בשקו ובתניתו, ראובן היה עוסק בשקו ובתניתו, יעקב היה עוסק בשקו ובתניתו, יהודה היה עוסק, לקח לו אישה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. ואותו דבר גם היום. יש לקדוש ברוך הוא מטרה גדולה, גלובלית, להקים פה בית המקדש, להקים פה מלכות בית ישראל, משיח. עכשיו, איך יעשה דבר הזה? על ידי בן גוריון או על ידי מישהו אחר, זה לא משנה, הכל הולך לכיוון הזה. אז מה אנחנו מרוויחים מזה שהוא שם לנו את הנהגה חילונית? בתחילת דרכנו, למה דווקא חילונים עכשיו עומדים בראש המדינה? למה השם שם אותם? אני חושב שיש כאן משהו, לימוד מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד גדול. הלימוד הוא שאנחנו צריכים לברר עד איכן מגיע אמונה שלנו שגם מצב הקשה הזה, מצב הנורא הזה, גם הוא מביא בסופו של דבר לגאולה. זה בונה בנו את קנה מידה, מה זה מלכות בית דוד? שגם אם יעמוד רשע שם, זה בונה מלכות בית דוד. משל למה הדבר דומה? לילדות של בן אדם. ילדות, אפשר להסתכל, כאילו הוא עושה דברים שטויות. הוא מלכלך מכנסיים, והוא עושה שובר כלים, והוא מרביץ לאחותו, והוא עושה כל מיני דברים. ילד הוא עושה כל מיני שטויות. אבל עכשיו השאלה, האם שטויות שילד עושה זה שלב מעבר כזה כדי שהוא יהיה אחר כך מבוגר, או שיש ערך בילדות, בשטויות שהוא עושה אותן. אז אנחנו רואים שילד הולך, נגיד מתחיל ללכת, הולך, בום, נופל. עוד פעם, הולך, בום, נופל. כל פעם נופל. אבל מישהו שמבין קצת בהתפתחות הילד, כולם מבינים, כולם יודעים את זה, שהוא לא סתם הולך ונופל. ילד כשהוא הולך ונופל, הוא לומד באותו זמן שיווי משקל. הוא לומד להתייצב. והוא יודע שאם הוא עכשיו שם ראש קצת קדימה, אז הוא ייפול, אז הוא צריך לשים ידיים. ראש קצת אחורה, אז הוא ייפול אחורה. אז הוא... אתם יודעים, זה לא סתם שהוא נופל, הוא לומד. אותו דבר גם אנחנו אומרים, חזל אומרים, שבע ייפול צדיק וקם. כדי להיות צדיק הוא צריך ליפול. אי אפשר להיות צדיק בלי נפילות. אותו דבר גם פה אמירה, לא יכול לבוא משיח בלי שאנחנו למדנו ליפול, בלי שאנחנו למדנו את השיעור הגדול החשוב הזה, שאומר שגם רשע שהוא עומד בראש עם ישראל, גם הוא שלב לגאולה. גם הוא מדרגה בגאולת ישראל. אבימלך מכין את דוד המלך. הוא שלב בדרך לדוד. ובלי אבימלך אנחנו לא יכולנו שיהיה לנו ישר דוד. למה אי אפשר היה שיהיה ישר דוד? כי אנחנו היינו, כאילו, הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לגלגל, נכון? מיד אחרי שם כל השופטים, היה בא שמואל והיה מושך ישר את דוד המלך. למה כל הסיבוכים? בהתחלה שאול היה שם, ולפני כן יש כל הסיפור הזה עם אבי מלך, ויפתח, שם גם אותו קוראים מלך. למה סיבוכים? כי אם היה ישר, אחרי נגיד גדעון, היה ישר יוצא דוד, היינו חושבים שמלכות ישראל, ערך שלה, זה רק אם הוא צדיק. רק אם מלך טוב, אז הוא יש לו ערך. אבל אם הוא רשע, אז לא. ואבימלך מלמד אותנו שזה לא בגלל דוד יש לנו מלכות, אלא אבימלך מלמד אותנו שזה הכרח היסטורי, שהמציאות דורשת לנו את מלכות. היא לא פרסונלית, היא על פרסונלית. יש ערך בילדות עצמה, עם כל הטעויות, עם כל השטויות. אומר על זה, תסתכלו, אומר על זה דוד, אומר על זה הרב קוק, שהילדות שלנו זה לא דבר בדיעבד. תסתכלו מקור 8, אומר ככה, על ילדות טיפול תמיד השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחס לחינוך? אם היא רק כמו הכשר לאישיות, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה. מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד עצמה. זאת אומרת, אם בשבילך הכי חשוב זה פרנסה, קריירה, עבודה, לילדות אין צורך. זאת אומרת, יהיה רק שלב כזה בדרך למשהו אחר. כי אם הילד הוא לפי זה גורם גולם יפה, זאת אומרת, הוא גולם כזה, משחק, אנחנו אוהבים ילדים, זה מין שעשוע כזה, כיף, ילדים, איזה יופי. כן, לחוק ממנו כלי, מעשה חזק, עובר לסוחר, אבל מטרה שהילד הזה בעצמו יפוך להיות לככה, אבל בינתיים הוא סתם גולם. אבל יהדות אומרת לא ככה. לא כן הוא, לפי ההכרה האידיאלית, המערכת את חיים לפי תואר שבהם, ולפי הטוב, החסד והתום הנמסך בקרבם. על פי זה, המשפט יעלה לנו ערך ילדות לא רק בתור הכשר לאישיות וגדלות, כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה. זאת אומרת, זה שאנחנו זוחלים לפני שאנחנו מתחילים ללכת, זאת לא טעות. זה לא שלב כזה, נו, סתם הוא זוחל. יש הרבה פסיכולוגים שאומרים שילד שהוא דילג על שלב של זחילה, אז יש לו אחר כך בעיות מוטוריות בעתיד. זה יכול להשפיע גם על המבנה האישיות שלו והכל. אני גם מכיר מקרה שהיה שם לילד היו בעיות, אז הפסיכולוגים הציעו להורים, למרות שילד כבר הלך, הם הציעו לו שהם יעודדו אותו לזחול. ודווקא הזחילה הזאת היא מאפשרת לנו בסופו של דבר ללכת, לרוץ ואפילו לקפוץ. אז כמו שאומר הפסוק, משכני אחריך נרוצה. טוב, נעצור כאן.